כל חי אונליין, 93fm.co.il.
שר גרייבר, בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתה מהגמרה.
ותן חלקנו, ספרון חודשי עד הבית, לחודש התנסות חינם, חייגו, כוכבית 3029. ותן חלקנו, כוכבית 3029.
יש לכם קטם? לסנו יש את הסנגור המושלם, סנו אוקסיג'ן, היחיד שנלחם בחוזקה בקטמים. מוסיפים סנו אוקסיג'ן למכונת הכביסה או ישירות על הקטם, החמצן הפעיל מפרק את הקטמים ומשאיר לכם כביסה זוהרת ונקייה.
זה היה הטיפ היומי באדיבות חברת סנו.
להילולת הרשב"י במירון משתלם לנסוע בתחבורה הציבורית. בלג בעומר יופעל מערך ארצי מיוחד של קווי תחבורה לרווחת הנוסעים. האוטובוסים יצאו מרחבי הארץ להילולה במירון ובחזרה בימים רביעי וחמישי. הבטיחו מקומכם ברכישת כרטיסים מראש. מידע מפורט על מערך ההסעות והכרטיסים ניתן לקבל 24 שעות ביממה במוקד 03-94-11-000. הדרך הקלה להגיע להילולה. משרד התחבורה, הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ומפעילי התחבורה הציבורית.
מסע אל הנשמה לפולין עם ערכים. הצטרפו לחוויה יהודית מרגשת ומרתקת. ליז'נסק, אושוויץ, מיידנק, ורשה, לובלין ועוד. שבת מרוממת ובלתי נשכחת בקרקוב, בהשתתפות ובהנחיית הרב מרדכי נויגרשל ומנכ"ל ערכים הרב יוסף וליס. מכף ג' עד כף ט' באייר, 31 במאי עד 6 ביוני. לפרטים והרשמה 050-411-9278 050-411-9278. ערכים.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
אם את רוצה ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס המרתקות לכלי טיפולי וחינוכי לחווים קשיים בחייהם, את מוזמנת לקורס מדריכי רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלי תעודה מוכרת, איתה תוכלי להשתלב במגוון תפקידים, ותרכשי מקצוע מרתק וחווייתי שיעניק לך משמעות. לפרטים ופגישת ייעוץ ללא תשלום, חייגי לרטורנו 02-999-8244, שלוחה 8, רטורנו 02-999-8244.
לכולנו יש רגעים בחיים שאנחנו מרגישים חוסר ביטחון. בדיוק לרגעים האלה יש רסקיו. הבן שלך חושש מהטסט מחר? מי לא רסקיו? הבוס צעק עליך בעבודה? קח רסקיו. מתכוננת לאירוע חשוב? קחי רסקיו. הבת שלך מתחתנת? קחו שתכן רסקיו. רסקיו, טיפת שלווה.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור 6 של חבורת הריאג.
נימר התקרב לברשבסקי בצעדים איטיים. והביט לתוך עיניו.
יעדים, תמשיכו להתפלל. אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים.
כולם עקבו במתח רב אחרי המתרחש. ולפתע,
חבורת אריאג!
חבורת אריאג,
עכשיו בחנויות.
למנויים חייגו
0722-796666.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, ליל שישי חינוכי, עם הרב אברהם ברזילאי.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, ואנחנו רוצים להמשיך בתוכנית, נאמר ונזכיר לכם, אני אתן את זה, נתבקשתי לתת את זה עכשיו, ולא בסוף השעה השנייה, אנשים כבר עייפים. מספר הטלפון האישי שלי להתייעצות, אני משתדל מאוד מאוד להיות נגיש ישירות, אבל בבקשה להיצמד לשעות. רק בין 10 ל-12 בלילה. אם אני יכול, בלי נדר אני עונה. בין 10 ל-12 בלילה, בכל ערב, שוב פעם, אם זה מתאפשר אני יכול, אם לא, אז לא. מספר הטלפון האישי 058-405-2000. 058-405-2000. בנוסף על כך, כל השבוע דרך אתר אתגרים בחינוך תוכלו לפנות. אנחנו משתדלים להחזיר תשובה עד שבוע. אם תרצו, יש אנשים שלא רוצים להיחשף, לא רוצים דרך אתרים וכדומה, תוכלו לשלוח לתיבת המייל הישירה שלי, אברהם, כמו שזה נשמע, פעמיים M בסיום, 18@strudel.gmail.com. אני מבטיח בלי נדר, מיד אחרי המאזין הזה, להתייחס לשלל ההודעות ששלחתם, השעה כבר מתאחרת, באמת אשתדל להספיק את כולם במהירות, ויש כאן המון. אז בואו ניקח מאזין אחד, ומיד אחרי זה נעבור לשאלות ששלחתם לנו כבר מתחילת התוכנית. לילה טוב למאזין, בבקשה. מאזינה. Hello. כן, Hello. שלום, לילה טוב.
שלום, כבוד הרב.
כן.
רציתי לשאול שאלה, גם כילדה שסבלה ילדות קצת קשה, וגם כאימא לילדים שרואה את ההשפעה על החינוך שלי כלפיהם. רציתי לשאול אם באמת אני חווה את את התחושה הזו כמו שהילד תיאר במכתב, שתחושת הנטישה הזו וכל הרגשות הנלווים, איך אני לא טועה, ובעצם כשאני מחנכת את הבנות שלי, איך אני לא מעבירה את זה בצורה שגויה או בצורה לא בוגרת, אבל בכל זאת משתמשת בזה. בכל זאת יכולה להביע כלפיהם תחושה של אהבה.
אני רוצה, ברשותך, לחזור בחצי דקה על דברייך כדי לוודא שהבנתי אותם נכון. את בעצם עם חווית ילדות שבה היה חסר חום ואהבה, מלשון המעטה, אם אני מבין בין השורות. צד שני, עכשיו את צריכה להעניק את זה לילדים שלך, ואת מרגישה שאת בעצמך ריקה, את בעצמך זקוקה לזה, מאיפה אני לוקחת את המשאבים להעניק לילד שלי את מה שאין לי בעצמי, את מה שאני בעצם מרגישה שאני חסרה. תראי, בוודאי שהתשובה שאתן עכשיו, היא לא תוציא אותך מהשיחה הזו עם איזה שהם כוחות מיוחדים, ושהכל יהיה בסדר, לא פותרים בעיה כזו בטלפון. אבל אני אומר לך דבר אחד, אני מניח שאת דווקא בגלל האיסורים שעברת בילדות ובגלל תחושת הבדידות, מן הסתם זכית להתחבר לקדוש ברוך הוא הרבה יותר מהממוצע משאר האנשים שברחוב. אני צודק בהנחה הזו? או שהרגשת שכביכול גם הוא נגדך?
לא, דווקא התחברתי יותר לקדוש ברוך הוא.
בדרך כלל אדם שעובר איסורים מהסוג הזה מתחבר מאוד מאוד לקדוש ברוך הוא. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא מייעד לך תפקיד. את נשמעת עדיין אימא צעירה, והחיים לפנייך.
כן.
וככל הנראה, יש לך איזשהו תפקיד יהודי בעולם, כי מה שאדם עובר שלא בבחירה שלו, יש אדם שהכניס את עצמו לצרות. אבל אדם כמוך, מה שאת עברת זה לא היה בבחירה שלך. כנראה שיש לך ייעוד לעזור לאחרים. יש איזשהו מיתוס כזה שאומר, ילד מוכה יהיה אבא מכה. ילד שלא קיבל חום ואהבה, יהיה אבא כזה. זה המצאה של הפסיכולוגים. בדיוק ההפך, והעיין ערך הרב דסלר. דווקא אדם שחווה ריחוק, הוא יודע מה גודל הקירוב. דווקא אדם שחווה ריחוק, יודע מה החשיבות של הקירוב. דווקא אדם שחווה אלימות, יודע מה ההרגשה שזה עושה לילד. דווקא ילד שגדל בבית שבו הורים רבים וצועקים אחד על השני, והוא יודע איך זה שורט את הנפש, דווקא הוא ידע הרבה יותר, להיות הרבה יותר רגיש עם הילדים שלו. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ייעד לך מסלול לעזור לאחרים, לייעץ לאחרים, אבל זה מתחיל, כמו שאומר הרמח"ל, קודם כל מהאדם עצמו בעבודה עצמית. ולכן כל פעם שאת מרגישה קושי לגשת, לחבק, לנשק, תעצמי לרגע את העיניים, ממש תשבי בחדר ותעצמי את העיניים. ותנסי לחזור בעדינות, לא באגרסיביות, אבל בעדינות לחזור מעט, לגוע בתחושות שהיו לך כילדה, ותגידי השם, אתה נתת לי את התחושה הזו כדי שאני אהיה זהירה כפליים, אני עכשיו אתן לילדים שלי את מה שאני חסרתי. התרגול הזה ייתן לך הרבה כוחות בהמשך, הוא לא יפתור את כל הבעיה, אבל באמת זה המקסימום שאני יכול לתת בתוך מסגרת של תוכנית. אבל בעזרת השם, אם תרצי, כמו כל המאזינים, תוכלו להתקשר כל ערב בין 10 ל-12 ל-058-405-2000. בלי נדר, אני אשתדל לעזור.
אוקיי, תודה רבה.
אני מתנצל על קיצור התשובה, אבל ניקח, מפיק מסמן לי עוד מאזין אחד, ואחר כך לשאלות שלכם. זהו, דוד, מאזינים כרגע, עוד אחד, ואחר כך ניתן את ה... יש פה המון המון פניות שהגיעו ועוד לא התייחסנו עליהם. שלום ולילה טוב למאזין או מאזינה על הקו.
הלו?
כן, שלום, בבקשה.
הלו, כן, שומעים?
כן.
רציתי לשאול, אני יש לי ילדים בטווח של גילאים משנה כמובן עד 14. ויכול להיות שאולי באמת החסרנו מהם, אני לא יודעת את זה בוודאות, אבל אם כן, איך אני משלימה את זה ועכשיו שיש לי ילד בן 14 ויש לי במטה? איך משלמים את זה ומתקנים את זה?
אני רוצה לומר באופן גס, נקרא לזה כך, שגיל 14 עדיין אפשר לתקן חלק ניכר מאוד מהקושי, ומה שאנחנו צריכים לעשות זה פשוט מאוד. כשם שהיה קלקול בחסר ברגשי חיבה ואהבה וחום, בעצם זה שאת מתקשרת וממתינה על הקו וזה חשוב לך, זאת אומרת שיש לך את הכוחות גם להעניק את זה לילדים. פשוט תכתבי לך על דף נייר, או שתקחי מהאתר שלי את המכתב הזה, תדפיסי אותו, תקראי אותו מדי פעם, פשוט מאוד להציף את הדברים, לא לתת להם לשקוע בתת ההכרה. להציף אותם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, גם אני שכבר משמש כיועץ חינוכי הרבה מאוד שנים, אבל כל הזמן אני לומד ומשנן וחוזר וחוזר למקרים ישנים יותר ובוחן אותם ומה היה ואיך היה, כיוון שגם אני, אם אני יום אחד יעצור ויחשוב שאני רק חכם ורק נותן עצות לאנשים ולא לומד בעצמי, אני עצמי אשכח את כל, את כל הכללים ואת כל הדברים, העקרונות החינוכיים החשובים. לכן תשנני את הדבר, תחזרי עליו הרבה, ואת תגלי שפתאום את לא נותנת לקריטיות שבדבר לברוח לך. הרי למה עכשיו התקשרת? כי שמעת את התוכנית, הצפנו את הנושא, לא חידשתי כלום. באמת לא חידשתי כלום.
אני אגיד לך למה התקשרתי, כי יש לי כמה ילדים שהובחנו כקשב וריכוז. ואמרתי כאילו כל פעם זה מגיע, כל ילד שמגיע לגיל 3.5, הגננת אומרת לי, תראי, הוא לא מרוכז, הוא לא זה. מצד אחד גם אני נכנסת בתור אמא, אבל מצד שני, כאילו, מה אפשר לצפות מילד בן 3.5? וזה ילד
ב-3.5
שמקבל המון חום ואהבה.
אז לא הבנתי, אז מה השאלה? הוא מקבל המון חום ואהבה, הבעיה היא...
כן, ועם כל זה אומרים שהוא פתאום אחרי פסח למשל, הוא לא נהיה לו רגוע, לא... השאלה, כאילו, זה באמת נובע רק מזה, מהדברים האלה.
אמרתי שזה נובע בערך, הערכה שלי זה 70% מהמקרים, מן הסתם זה גם קשור לזה. הרבה פעמים הורים משוכנעים שהם נותנים חום ואהבה, הם משתדלים, הם קונים לילדים, הם נותנים להם, הם עוזרים להם בשיעורי בית, אני נותנת לו. לא תמיד זה הצורך של הילד. אני אתן לך טיפ אחד קטן עכשיו, ובעזרת השם תוכלי גם להתקשר אליי בנפרד, ושתדל להרחיב בעזרה. טיפ אחד קטן. תני לילדים את החום ואהבה, דווקא בשעה שהם הכי לא מצפים לזה. נניח שהילד שלך יושב בחדר עם איזה לגו, עם קליקס, עם משהו, עסוק, הוא באמת בעולם שלו. הוא באמת עכשיו לא חושב לא עלייך ולא על שום דבר, הוא עסוק רק בלגו. בואי אליו פתאום מאחורה, תרימי אותו, תחבקי אותו, תנשקי אותו, תגידי לו, אני אוהבת אותך. את תראי שזה ממלא אותו הרבה יותר באפקטיביות, מאשר אולי, אני מניח, אני לא מכיר אתכם באופן אישי, אולי ממה שאתם עושים היום. כיום לפעמים פתאום מרחמים על הילד, או פתאום הוא צורך תשומת לב, אז נותנים. אבל הרבה מאוד פעמים, דווקא כשילד לא מצפה, ואז את נותנת, זה ממחיש, אני מדגיש את המילה, ממחיש, אני אוהבת אותך, אתה מרכז העולם שלי. שימי לך פתקים על המקרר. הבן שלי הוא מרכז העולם שלי. כי אם הוא לא היה מרכז העולם שלך, לא היית מתקשרת באחד ורבע בלילה לשאול את השאלה הזו.
נכון.
אז נברך אותך שיהיה בהצלחה, ובעזרת השם אם תרצו,
אז זה באופן. תודה רבה, נהניתי מאוד מהטיפ הזה. הטיפ הזה ממש ייתן לי המון לאור. תודה רבה לכם.
תודה רבה, תודה גם לך. ונעבור לשאלות שהצטברו, אני מקווה שהן מסודרות כאן לפי הסדר. שלום הרב, רציתי לשאול לגבי ביתי בת 4.5, איך להקנות לה ביטחון עצמי? היא מאוד מתביישת. היא מאוד ביישנית, סליחה. טוב, איך להקנות ביטחון עצמי? זו שאלה די מצויה. יש לנו גם באתר הרצאות על הנושא הזה. אני אנסה להסביר. בעיקרון, ביטחון עצמי נבנה על ידי משמעת. אני גם הרחבתי בזה בתוכנית הקודמת. המשמעת, כשהיא נעשית בדרך בריאה, לא כוחנית, לא תוקפנית, אלא ההפך, רגועה, יציבה ותקיפה. אנחנו קוראים לזה רשת ביטחון. רשת זה ראשי תיבות רוגע, שלווה ותקיפות. וזה בעצם מה שיגרום לביטחון העצמי של הילד. מה אני מתכוון? כשילד גדל באווירה שאבא ואמא הם דמויות יציבות, חזקות, רגועות, לא ייתנו לו לעשות מה שהוא רוצה, גם אם הוא רוצה, אבל רק מתוך רוגע שלווה ושליטה מלאה, אמנם באותו רגע שהילד מבקש את הדבר או בוכה על משהו, אז באמת לא נוח לו שההורים עומדים על שלהם. אבל במצטבר, לאט לאט הוא מתחיל להפנים לתפיסה, המילה תפיסה כאן היא מילת מפתח, הוא מפנים לתפיסה שלו, אני גדל תחת ידיים בוטחות ויציבות, רגועות, מגוננות, ולא נותנות לעשות מה שאני רוצה. אבל מתוך חום, מתוך אהבה, מתוך משמעת של יציבות מגוננת, מגוננת אפילו עליי, על הילד עצמו, מפני השטויות שלו, או המעשים הפורים שלו, אז הילד מתחיל להיות רגוע. כשהוא רגוע, הוא מקבל ביטחון עצמי. עשי חשבון מנפשך מאזינה יקרה, איך הייתה המשמעת של הילדה הזו בגיל 12 וחצי, מהיום שהיא הייתה ילדה קטנה. אם את מוצאת ליקויים שם, כנראה שם תמונה גם התוצאה. תודה רבה לשאלה הזו, נעבור לעוד שאלה. מאוד התפעלתי מהשידור שלך בשבוע שעבר, ורציתי לשאול בהמשך לאישה ששאלה על בנה בן ה-12, וענית לה שבמשך השבועיים הבאים לא להעיר לו שום הערה, וכאן אני מגיע לשאלה שרדפה אותי כל השבוע, ממש בהמון סיטואציות, בעקבות השידור הזה. אני אסכם את השאלה הזו בשפה שלי. אני אמרתי בשיעור, במשדר הקודם, דיברנו על כך ש... לא להעיר לילד כלום, להרגיל אותו לשקט נקרא לזה, ואחר כך לבקש שניים, שלושה דברים, ולעמוד עליהם ברוגע שלווה ובתקיפות. אז הוא כותב כאן, ניסיתי את זה השבוע, ולא היה לי פשוט. אחד, מה לעשות שהוא מרביץ בשולחן שבת? הרי אי אפשר להתעלם מזה. והוא גם גדול, וקשה להשתלט עליו פיזית. שתיים, הוא מדבר לא יפה אליי ואל אחיו, ואני לא עניתי לו, אז בעלי והאחים כועסים על כך שאני לא מרסנת את פיו. שלוש, מה לעשות כשהבעל לא משתף פעולה ועדיין מאיר לו הערות פה? רגע, רב דוביד, ה-1, 2, 3 זה אותה שאלה? כן, אז חשבתי שאני כבר קורא כמה. מה לעשות כשהבעל לא משתף פעולה ועדיין מאיר לו הערות פוגעניות? האבא לא רוצה ללכת לייעוץ. 4, מה לעשות כשאני מבקשת ממנו לעשות דברים והוא מסרב? האם לעשות אותם במקומו? תודה מראש וישר כוח על כל מאמציך. תודה גם לך. יצקת כאן 4 שאלות שהתשובה עליהם היא 1. אני אסביר אותה כדרכי ברעיון הכללי, אינני נותן לעולם בשידור עצות או הדרכה ספציפית לשואל, אלא קווים כלליים על השאלה. מה עושים כשילד בכל זאת לא ממושמע? או ילד גדול, אני לא יכולה להשתלט עליו. יש חוק בנפש שאומר כך, כל פעולה שאדם פועל אותה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הופכת להיות חלק ממנו, מתעצמת ומתחזקת. דיברתי השבוע ביום שלישי, על נושא חרדות. גם בחרדה זה ככה. נניח שאדם יש לו תקופות בחיים, כדוגמה אני נותן, שהוא חרד ממחלות. מרגיש שזה כאב פה, כאב שם, זו הדוגמה שנתתי ביום שלישי, נכנס לחרדה. עכשיו, טבעם של חרדות, אנשים חרדתיים, זה מגיע בתקופות. תקופה של יותר, תקופה של פחות, לפעמים תקופה זה נעלם. עכשיו, נניח שאתה נמצא בתקופה שבה זה נעלם. פתאום מופיע איזה כאב קטן, ככה בצד ימין, בצד שמאל, משהו קטן. יש שבריר שנייה שהחרדה מתגנבת ללב, בתוך השבריר שנייה הזה עדיין יש לך בחירה האם להיות חרד או לא. זאת אומרת, אם אתה חכם, ומיד, אבל מיד, מסיח את דעתך, פותח טלפון, מרים טלפון לחבר, יוצא החוצה, שוב פעם, לא, אתה כל הזמן מרוכז, עכשיו אני מסיח את דעתי, מי? ממה אתה מסיח? הנה, לא הסחת. אלא באמת מסלק אותה, כמו שאמר שלמה המלך. צרה בלבי שישכנה, ככה פסוק, לא ישכנה, ישכנה זה דרשת הגמרא. הפסוק עצמו, צרה בלב איש, ישכנה. אתה לא יכול לעקור אותה, אבל אתה יכול לכופף אותה. הכוונה היא לא לתת לה להשתלט על הדעת, ששלטון הדעת הוא יהיה למעלה. אם אתה עושה את זה בתחילת החרדה, גמרת עם החרדה, פתרת את הבעיה. אבל אם אתה נגרר, חרדה גוררת חרדה, גוררת חרדה, תחומי המחיה מצטמצמים, האדם הופך להיות בעיני הבריות משוגע. עכשיו נסביר. אם נניח אני אומר לילד שלי, קח את הפח, ילד בן 11, קח את הפח, שפוך אותו למטה. לא רוצה. עכשיו למדתי מהרב ברזילי שצריך רוגע, שלווה, תקיפות, אני לוקחת הרבה אוויר. יוסי, קח את הפח עכשיו למטה. לא רוצה. עכשיו את כבר לא יכולה לתפוס לו את היד, הוא גדול. או את מפחדת ממנו. לא יודע מה. וכמו שאני אומר תמיד בהדרכה, את אומרת את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא לא עושה. מה אז אנחנו עושים? מה רוב ההורים עושים? עוברים לחינוך גופני, נכון? כבר מחטיפים לו. כאן יש רגע קריטי. איך תסתיים הסיטואציה? לפי איך שהיא תסתיים, כך היא תקבל פרשנות בעיני הילד ובעינינו. זאת אומרת, יש אפשרות להגיד לילד, אתה לא עושה? חכה, חכה, הבא יבוא. אתה לא עושה? לא תקבל ממני כך וכך. אתה לא הולך לטיול וכן הלאה. אז יצא מצב שיש כאן מלחמה. הילד, משום מה, מגורמים שאני לא יודע מה הם, משום מה הוא מרגיש בתוך תוכו, שהוא לא רוצה עכשיו להיות ממושמע, רוצה לפרוק משמעת. והאמא או אבא במקרה הזה, נלחמים איתו. תעשה, לא תעשה, תעשה, לא תעשה, תעשה, לא תעשה, אין ניצחתי. תחושת הניצחון הזו בנפש הילדותית היא תחושה מאוד מאוד מתוקה. תחושה טובה. בפעם הבאה שתבקש ממנו משהו, רוב הסיכויים שהוא לא ירצה לעשות והוא יהיה עוד יותר לא ממושמע. למה? כי כל חוויה מתחזקת. חוויית הניצחון הקודמת גוררת חשק רב לקרב הבא, נכון? אם אני כובש מערכה, אני מגיע בחשק רב למערכה הבאה. אבל יש כאן עצה שאני נותן אותה להורים. את רואה שהילד לא שומע. אמרת כל כך הרבה פעמים, רוגע, שלווה, תקיפות, הוא לא שומע. עכשיו יש משפט שצריך לשנן אותו. מסתכלת עליו ואת אומרת ככה. בני היקר, דע לך דבר אחד. לפי הכללים של העולם, ילד שומע בכל אמא. עכשיו, משום כבודך, אני מפסיקה לומר לך, מפסיקה לדרוש ממך, ומתייחסת אליך כרגיל. אבל אל תפרש את זה שאני ויתרתי. פשוט אין לי כבר כוח לעמוד פה. אבל תדע שכל רגע ורגע שאתה לא עושה את זה, תדמיין שאני עומדת לידך ואומרת לך שאתה צריך לעשות. כל רגע ורגע שאתה לא עושה, אתה לא הולך לפי הכללים של העולם. ובמשפט הזה, את מסתובבת ועוזבת אותו, ועוברת ליחסים הכי רגילים בעולם איתו. מה קורה? הילד כשהוא נלחם איתך, אני לא אעשה, אתה כן תעשה, אני לא אעשה, אתה כן תעשה. כשהוא נלחם איתך, משום מה יש לו עניין להילחם, לפרוק את המשמעת. עכשיו פתאום במשפט הזה את בעצם משדרת לו, בני היקר, אני לא שווה בין שווים, אני לא איתך על אותו מגרש בכלל. אנחנו לא מתווכחים, יש כללים לעולם, והכללים אומרים שהבן שומע בכל האבא, או בכל האמא. אתה לא בסדר, זה הכל. את משאירה אותו עם טעם רע בפה. יש לו טעם רע בלשון. במי נלחמתי? נגד מי אני בא? לא ניצחתי את אף אחד. את אומרת לו, אתה צריך להמשיך ולדמיין שאני עומדת ודורשת ממך. כאילו אין מזה מנוס, אתה לא בסדר. ואת עוזבת אותו בזה ולא נותנת לו אפילו להגיב. הוא עוזב את הסיטואציה בתחושה מרירה. בפעם הבאה שהוא יקלע לאותו ויכוח, לאותה סיטואציה, לא משנה על מים, על פח, לא משנה, יקלע לוויכוח על משמעת, כבר יהיה לו טעם רע מהפעם הקודמת. יהיה לו פחות מוטיבציה להתווכח. זה לא יקרה בפעם פעמיים, אבל אחרי 6-7 פעמים רצופות כאלו, החוויה הזו נצרבת לו בנפש. כל פעם שאני מתווכח עם אמא, אני יוצא עם תחושה רעה. שוב פעם, הילד בין 6-7 לא מגדיר את זה במילים שאני מסביר, אבל זו החוויה בנפש. מכאן גם יצא למורים, רבס, בכיתה. תפתח מחברת, לא רוצה. תפתח מחברת, אם לא תלך למנהל, חצוף. למה ככה? סתכל עליו, אחרי שאמרת לו 4-5 פעמים, הוא לא פתח. סתכל עליו דקה ארוכה ותגיד לו, אני יכול להבין שאולי קשה לך. אני צריך להמשיך את השיעור, אבל אתה צריך לדמיין שאני ממשיך, עומד כאן ואומר לך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. וכל רגע שאתה לא פותח, אתה לא הולך לפי הכללים של העולם. ותמשיך את השיעור. אל תצפה לתוצאה מיידית, עכשיו שיפתח. לא, יכול להיות שיהיו לך עוד כמה ויכוחים איתו בסגנון הזה. בסוף הוא יפתח, אבל כשהוא יפתח זה יהיה בריא, זה יהיה אמיתי. לכן צריך לדעת להשאיר את הילד, כשהוא יוצא מתוך סיטואציה של חוסר משמעת, להשאיר אותו עם טעם מר בפה, זה יוריד לו את המוטיבציה לפעם הבאה. נעבור לעוד שאלה, ילד בן 12. עם פחד ממעליות ומרופאים מגיל צעיר, כיצד לטפל? ככה, אני שלא כדרכי אהנה כביכול על, על הדוגמה שאתם מציגים, אבל העניין הוא לא הדוגמה אלא מה שעומד מאחוריו. הרבה פעמים כשמביאים את הילד לרופא, אז הרופא צריך לעשות איזושהי בדיקה, אפילו פשוטה, סתם עם הפנס באוזן. והילד באופן טבעי נרתע. אבל יודעים שהוא חייב לעשות את הבדיקה, אז מחזיקים אותו בכוח. אבל בכוח הזה נעשה לפעמים בכוח מלחמתי כזה, לא בכוח מגונן. כשאתה לא עושה בכוח מגונן, אני אסביר מה אני מתכוון כוח מגונן. אפשר לחבק את הילד בחוזקה, וללחוש לו ולהחזיק לו את הראש, כדי שהרופא יסתכל באוזן, ולאמץ אותו אל הלב וללחוש לו באוזן. אני אוהב אותך, זה תכף נגמר. אני אוהב אותך, זה תכף נגמר. זה שונה לאין ארוך מזה שמשתלטים עליו, או בעזרת הרופא, או בעזרת האחות, ואז הילד באמת נכנס לחרדה. אני רוצה לומר לכם שאפשר, בדרך חינוכית נכונה, להושיב גם ילד בגיל 6-7, על כיסא של רופא שיניים שעה ושעתיים, ויחזיק מעמד. אם הוא חש וגדל בבית שבו מגוננים עליו, הכוונה היא שוב פעם, לא שמבטרים לו על דרישות, אלא מגנים עליו כמו שאנחנו מסבירים בהרצאות הארוכות בנושא המשמעת. עוד הערה שלכם, המכתב הזה, כנראה מתכוונת פה, מתכוון למה שקראנו, מזעזע. איפה אפשר להשיג אותו כתוב? אשמח מאוד. קודם כל אפשר להשיג אותו כתוב בחוברת הרואה את הנולד, שזו חוברת שמכילה בעצם פרקי יסוד בחינוך הילדים, ואפשר למצוא את החוברת הזו באתר אתגרים בחינוך. שאלה הבאה, אם אפשר, נאמר לכם אגב שאני חושב שעוד כמה דקות נגמור את כל השאלות, תוכלו לשוב ולהתקשר ל-039-039-039, דוד קליגר ייתן לכם מענה בשמחה. הלאה לשאלה הבאה, אם אפשר לפרט כלים מעשיים בדוגמאות, תודה מראש. אגב, חבל שזה כל כך מאוחר בלילה, נשמח אם תקדימו, זו כמובן פנייה לא אליי, אלא אל הנהלה. אני הייתי נרדמת מזמן, אם לא שאני מרגישה חייבת את הידע המעובר בצורה מצוינת ומעניינת. תודה רבה על הקומפלימנט. שאלתי היא, איך אמא שלא קיבלה חום יכולה לתת לילדיה חום ואהבה, כשלא ראתה חום ואהבה מהו מעולם? שאלה מעניינת, יפה, עלתה כאן מאזינה ששאלה בדיוק את אותה שאלה, אינני יודע אם זו היא שגם כתבה את ההודעה, אבל ענינו על השאלה הזו בפירוט רב. הודעה שמגיעה אלינו ככל הנראה מחול, עקב השפה שבה היא הגיעה. תודה רבה על השיעורים שלך, הם מאוד מאוד עוזרים לנו. רציתי לשאול, מה אני עושה עם הבן שלי, כלל וכלל לא אוהב שאני מנשקת אותו, ולא אוהב שאני מחבקת אותו. הוא אפילו מגיע למצב של עצבים, אם אני מנשקת אותו בראשו. מה אני יכולה לעשות? התשובה היא, להמשיך ולהרעיף עליו חום ואהבה בדרך נכונה. מה הכוונה דרך נכונה? הכוונה היא לא, זאת אומרת, הילד אוכל, מותר לו לדחות, זה זכותו. אבל אנחנו חייבים לעמוד על הזכות הזו של להמשיך ולנשק אותו. לחבק, לאהוב, לפעמים ייקח שנה, לפעמים שנה וחצי. זה יעבור לו והוא כן יקבל. זה יכול לגרם מכל מיני מחסומים רגשיים, ניתן גם לטפל במחסומים הרגשיים, אבל מי יכול לדעת אותם בנבואה דרך שאלה באתר? זה ודאי שאי אפשר לדעת. אבל גם אם לא תפני אליי באופן פרטי, וגם אם תמשיכי רגיל, הוא שומר על זכותו להתנגד לנשיקות, את תשמרי על זכותך להמשיך ולתת, זה חיוני, זה לחם ומים. אם בבן שלך היה דוחה לחם ומים, לא היית מאכילה אותו? היית מאכילה אותו, נכון? אז ואולי לא היית דוחפת לו בכוח לחם, אבל היית מוצאת איזה מעדן, איזה במבה, משהו אחר היית נותנת. גם פה, הילד דוחה חום ואהבה, לנסות להמשיך ולתת, אבל בחוכמה. זאת אומרת, נניח שהוא דוחה נשיקות. אגב, יש בעיה מסוימת אצל ילדים, שיש להם בעיה שנקראת בעיה של תחושתיות, סנסיטיב. הסנסיטיב אומר שבעצם הילד רגיש, זה עושה לו גירודים או גירוי, או משהו מאוד מאוד מעצבן, שנוגעים לו בפרט בשערות, בפרט בגב, בדרך כלל לילדים כאלה לא אוהבים את הטאגס שיש להם מאחורה בחולצה וכן הלאה. כל הדברים האלה, צריך לבדוק שהילד לא סובל, לא נקרא סובל, אבל יש כאלה שיש להם בעיה עם התחושתיות. הכרתי ילדים במשך השנים, כשניהלתי מקומות, ילד בכיתה א' שלא יכול לשים כיפה על הראש, הוא לומד בתלמוד תורה, יש לו פייס כאלה, הוא לא יכול לשים כיפה על הראש, הוא הולך איתו תמיד ביד. כי זה עושה לו איזושהי תחושתיות מאוד מאוד קשה. יש דרכים להתמודד, לא הכל אנחנו נפרט, אבל זה בהחלט דבר שאפשר לעשות אותו. ובכן, מאזינים קרים, אתם ממשיכים לשלוח אלינו שאלות, וגם תוכלו להתקשר בלי נדר, נשתדל לענות לכם, 039-039-039. לפני שאנחנו נמשיך בשאלות, אנחנו נצא להפסקת... לא, יש לנו הפסקת פרסומת? לא, אז אנחנו... אוקיי, מצוין, אנחנו יכולים להמשיך עם השאלות שכבר יופיעו לנו על המסך. בינתיים נאמר לכם, מאזינים יקרים, ש... הנה אני רואה את השאלה, תודה, אוקיי. לרב ברזילי שליטה, מאוד נהנים מהתוכנית הנפלאה, תודה רבה גם לכם. זכורה לי שלפני כמה חודשים באזור פורים, קיבלתי ממערכת יתד המאיר, מאמר יפה של כבוד הרב לגבי ספרדים שמנסים להשתכנז. לא אוהב את ההגדרה, אני לא יודע איך הבנת ככה, אני יודע על איזה מאמר אתה מדבר, לא זו הייתה הכוונה בכלל, דיברנו שם על נושא התחפושות, הייתה איזושהי פרשייה על מישהו שעוסק בחינוך לכאורה, ואומר לתלמידים לא להתחפש לתחפושת מסוימת וכן הלאה, נתנו שם את ההדרכה שלנו, אני ממשיך את השאלה שלך, הוא מאוד נהנים מהדברים. ומכאן לשאלתנו, בנינו בכיתה ח' נמצא בחברה, בה פתאום יש תחושה ורצון להשתכנז, מילה מהממת. כיצד נכון להתמודד עם הרצון הזה? תודה וישר כוח. קודם כל בוא נתחיל מהמקור התורני. שמה בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, מכאן יש הלכה ברורה, שאדם חייב ללכת בדרכי אבותיו, בנושא הזה של נוסחאות, תפילה וכדומה. ידועה ההלכה שכבר פסקו אותה רבים, בראשה מרן הרב עובדיה זצ"ל, ההלכה הזו שאומרת שבארץ ישראל, אמר הדאטרה של ארץ ישראל ש... בתקופתו קיבלו עליהם כל תושבי הארץ אותו כמרא דאתרא, לכן הוא נקרא מרא דאתרא, ולכן הוא נקרא מרן השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, שהולכים לפי הפסקים שלו. וכידוע, בעל השולחן ערוך היה כמובן ספרדי. עכשיו, ישנם לפעמים אנשים שלא רוצים להתחבר לשורש שלהם. ממה זה נובע? זה יכול להיות נובע מדעות קדומות, זה יכול להיות נובע מזה שהוא נניח גדל בדרך מסוימת, ורבותיו היו מעדה מסוימת, מדרך מסוימת, מקו מסוים, והוא התחבר לזה חיבור נפשי עמוק. עכשיו, מה הוא עושה? קודם כל מבחינת התוכן, אין עם זה בעיה. אדם רוצה ללמוד בעברה אשכנזית, הוא גדל בישיבות אשכנזיות וכן להפך. אני גם מכיר באופן אישי הרבה אשכנזים שדווקא הרגישו יותר בנוח בישיבה ספרדית ובציבור ספרדי והתחברו מאוד מאוד. אז כל מה שאיננו נוגע להלכה, זאת אומרת צורת הלימוד, דרך הלימוד, אפילו הברת הלימוד, סגנון הלימוד, אין עם זה שום בעיה. אין אדם למד אלא ממקום שליבו חפץ, ואם הוא נהנה לנגן את הגמרא בניגון אשכנזי, או שאשכנזי נהנה לנגן את הגמרא במנגינה מזרחית עתיקה, זה מצוין. מה שמתחבר לאדם ללב מעולה. כשזה מגיע לנושא הלכתי, תפילה וכדומה, יש לשאול מורה הוראה. לצערי לא זכיתי להגיע לדרגה של מורה הוראה, אפילו לא לרב פשוט, אני רק יועץ חינוכי. צריך לשאול רב על הנקודות ההלכתיות, כי מה שזה הלכה זה גם מוסר. ברגע שיש דברים של הלכה, צריך להשתדל, לשדל את הבן, לשמור על ההלכה. אבל זה שילד, כמו שאתה קורא לו, משתכנז, מה? בזה שהוא אומר, אבא יברוב, בזה שהוא מנגן ניגון בתפילה, או בזה שהוא נמשך ללבוש מסוים, מה הבעיה? אדרבה ואדרבה, שיהיה שמח, שיהיה לו טוב, שיהיה לו נעים. למה לתפוס את זה כבעיה? כי לי זה לא נוח? כי אני האבא רציתי לראות את הבן שלי אחרת? לך לאומן זה שיצר אותו ותטען למה הוא נמשך לשם. אז זה בעיה חינוכית? מה, לדבר בעברה אשכנזית זה בעיה חינוכית? וכן להפך, אשכנזי שדבר בעברה ספרה, זה בעיה בחינוך? חלילה. מה שההלכה, הלכה? כל שאר הדברים? אין אדם לומד אלא ממקום שלי בו חפץ, בסגנון שלי בו חפץ, ברצון שלי בו חפץ. אדרבה ואדרבה. אם זה מפריע לנו באופן אישי, זה בעיה שלנו, לא של הילד. כמו שילדים אומרים, כמו שהורים אומרים, הבן הזה סובל מהפרעות קשב וריכוז, סובל מהפרעות התנהגות. הוא לא סובל, אתה סובל מהפרעות התנהגות שלו. אבל הוא לא סובל, הוא טוב לו. הבעיה שאנחנו סובלים ומסבילים אותם בחזרה. טוב, עד כאן בשאלה הזו, יש לנו עוד מאזין על הקו, שלום ולילה טוב, כן, בבקשה. מאזין או מאזין? מאזין, כן, שלום וברכה. כן.
שלום, רציתי לשאול, יש לי שני בנים, אחד בן השש, אחד בן ארבע וחצי, שאני מוציא אותם מהחדר כל יום, ישר מבקשים שאני אקנה להם בדרך ממתק. עכשיו, אם אני לא קונה להם, אז כל הדרך הם עושים לי את המוות, וזה ככה יום יום.
כן, יש הרבה שותפים לתחושות שלך.
כן,
הבנתי. אז בוא תן לי רק להבין אם הבנתי אותך נכון. אתה אומר, יש לי בעיה ספציפית, לא בעיית משמעת כוללת. הבעיה, כל פעם אני במקולת, זה הופך להיות ציוט. אני מבין אותך נכון, או שיש בעיית משמעת כללית יותר, רחבה יותר, כשהיא מתבטאת יותר? כן?
יש בעיית משמעת כללית, אבל זה מתבטא גם בנקודה הזאת שזה יומיומי, ושחוזר עצמו כל יום.
אני מבין. אז תראה, אני אתן לך מעט קווים כלליים בנושא המשמעת, כנס או לאתר שלי אתגרים בחינוך, או אני מניח שאין לך בבית, יש בעבודה אצל חברים וכן הלאה, יכול להדפיס חומר, יכולים להקליט לך חומר, או לאתר של רדיו קול חי, גם שם בארכיון התוכניות תמצא ממש תוכניות שלמות, של שעתיים שלמות שאנחנו מדברים רק בנושא המשמעת. רק בשבוע שעבר נתנו תוכנית שכל כולה עסקה במשמעת. אז זה קודם כל כדי שתדע, משמעת לעניות דעתי, אפשר ללמוד את כל כולה בתוך 4 שעות מתומצתות, אחרי זה קצת לחזור על זה, להתחיל ליישם. אני אומר לך, אנשים רואים ניסים ונפלאות. אני מדבר איתך שהתהליך הכי ארוך שמוכר לנו, ממצב של חסר במשמעת בצורה קיצונית ביותר, ועד למצב של משמעת בריאה, התהליך הכי ארוך שאנחנו מכירים, 3 חודשים. ממש, כך. זה אומר לנו, שאם אנחנו לומדים איך למשמע את הילד, אנחנו בעצם הופכים את החיים שלנו לאחרים. עכשיו, ממש בכמה קווים כלליים. תראה, משמעת היא בעצם תפיסת עולם של הילד. תפיסת עולם שאומרת, אתה גדל במקום מסודר. אתה לא הבעל הבית על עצמך, לא במובן הנמוך של המילה, אלא במובן שאתה לא תעשה מה שאתה רוצה. יש כאן כללים. זה מאוד בריא לנפש של הילד להרגיש שיש כאן כללים. הסוד של המשמעת הוא 2 מילים. עקביות ויציבות. נניח שהילד שלי עכשיו עושה בעיות בסופר ורוצה איזה ממתק. והורה אומר לי, תשמע, אני שומר על משמעת, שיהפוך את העולם, הוא לא מקבל מה שהוא רוצה. אני אומר לו, מה קורה בסופר? הוא אומר, הוא מבקש, מבקש, בסוף אני צועק עליו, משתולל, אבל אני לא נותן לו מה שהוא ביקש. זה לא משמעת. כיוון שהילד אומנם לא קיבל את הסוכריה הספציפית, אבל הוא קיבל בידיים כוח אדיר. הוא קיבל, קנינו את זה כמין שלט, שהוא לוחץ על כפתור, ואבא יוצא מהכלים. אבא מתחיל להשתגע, או אמא, יותר מצוי. זאת אומרת, הילד לא חפץ בשליטה הזו. עם הזמן, הוא גם מתחיל לפתח חרדות, כמו שהוא מרגיש, אוי ואבוי, אני יש לי שלט רב עוצמה, אני כאילו שולט בהורים שלי, זה מפחיד אותו התחושה הזו, ולכן הרבה פעמים, בעיות משמעת הולכות עם חרדות. ילד מפחד לישון בלילה, מפחד להישאר לבד בחדר שלו וכן הלאה, או לישון בחושך וכן הלאה. מה שאנחנו צריכים לעשות זה עקביות ויציבות. קודם כל לא לאבד ההשתנות. הבן שלך עכשיו צורח שהוא רוצה ממתק, תסתכל עליו. הוא משתתח על הרצפה, דופק ידיים ורגליים, אנשים עוברים ואומרים לך, אה אדוני, תראה את הבן שלך, נו, תיתן, תרחם. אתה מסתכל עליהם כאילו הם אוויר בעניין הזה. אתה ביציבות, ממשיך את הטור שלך בסופר, ממשיך הלאה. שום...
פיזית, סליחה.
כן?
סליחה, אני אומר פיזית, גם לפעמים הוא לא נותן לי, אם בדרך הביתה הוא יכול לתפוס אותי, לנשוך אותי, לתפוס לי את הרגליים.
אתה צריך, לא, אתה צריך לאחוז אותו ביד, ממש לתפוס אותו. זה יכול לקחת אולי 30 שניות, וזה יכול להיות גם ברחוב, אבל אתה ממש אוחז אותו, לא בתוקפנות, אבל בהחלט בתקיפות. תקיפות חזקה, ואתה אומר לו, אתה לא מכה את אבא. בהתחלה הוא לא שומע, הוא משתולל, בכלל בעולם אחר. אתה חוזר על זה כמו מנטרה, עוד פעם ועוד פעם, עד שההתקפת הזעם הזו עוברת. אתה תראה שאחרי 5-6 פעמים, עקביות, לא פעם כן ופעם לא, 5-6 פעמים של סיטואציות כזאת, לא רק שהילד נרגע, ובעיות המשמעת יורדות, הוא פתאום מתחיל לחפש את חברתך, נעים לו בחברתך, הוא ילדים, כל אדם נמשך למישהו שהוא בעל סמכות ועוצמה, על אחת כמה וכמה ילדים, ועל אחת כמה וכמה שבעלי הסמכות והעוצמה זה ההורים. כי ילד שואף לזה, הוא רוצה את זה. אני יודע שנתתי לך טיפה מן הים, זאת אומרת, דיברתי איתך 4 דקות במקום 4 שעות, קח לך את החומרים מאתגרים בחינוך, קח לך תוכניות מוקלטות מאתר רדיו קול חי, תלמד את נושא המשמעת, החיים שלך באמת באמת השתנו. אני אומר את זה באחריות.
תוכניות מוקלטות, איך אני משיג?
יש באתר רדיו קול חי, זה נקרא ארכיון התוכניות, או דרך האתר שלי, אפשר גם לרכוש מארזים וכן הלאה, בסדר? טוב, בהצלחה רבה, תודה רבה לך. נעבור לעוד שאלות שמגיעות באתר, ונאמר לכם שעדיין תוכלו להתקשר, מקווה שיהיה לנו זמן להעלות עוד מאזינים. איפה באתר יש את המכתב שהרב יקרה? אני רוצה להראות לבעלי. אמרתי, אתר אתגרים בחינוך כמדומני מכיל את זה. אם הוא לא מכיל את זה, אז פשוט מאוד תחפשו באתר את החוברת שנקראת הרועה, בעין, הרועה את הנולד, ושם תוכלו לקבל, אני אפילו אנחה אתכם לפרק המדויק, אני אסתכל אצלי, מדובר בפרק שעוסק בכמובן גילויי חום ואהבה, זה נושא השער, המרכז, פרק שלישי, שער שנקרא גילויי חיבה ואהבה, הפרק הוא פרק שלישי. להמשיך לשאלות שלכם, שאלות הבאות. יש לנו בן בישיבה קטנה, והבעיה היא שהוא קם מאוחר בשבת, אבל בכל השבוע הוא כן קם בזמן. מהם הסיבות ומה אפשר לעשות? תודה רבה. הסיבות מאוד פשוטות. מנוחה. די, כל השבוע אני קם בשש, צריך להיות בישיבה בשבע או שבע וחצי, עכשיו מנוחה. הצעתי לכם, לא נורא. תנו לו את המנוחה הזו. אם אתם גרים באזור שבו יש מניינים לרוב, לא נורא. שיקום קצת מאוחר. אם בכל השבוע הוא קם ומתפקד והכל בסדר, אל תעשו איזה סיפור. אם זה מזדלזל והוא קם מאוחר וכבר מתפלל בבית וכולי, זה כבר סיפור אחר, סיפור הלכתי בכלל. אז זה תשאלו אותי בנפרד. אבל כקו, כל השבוע הוא כן קם בזמן, רק בשבת קשה לו, אני נותן לכם מצאה טובה, אני יודע שקשה לכם לראות את זה, אבל תאפשרו את זה, כל הזמן שאתם רואים שזה נשאר בזה ולא לא מחמיר. זה רק יום בשבוע, זה לא נורא. אגב, יש שיטות בהלכה, אני לא זוכר אם ראיתי את זה מפורש או ששמעתי את זה, אבל כמדומני שיש שיטות בהלכה, שיש עניין, אפילו אנשים שמתפללים כל השבוע בנץ, שבשבת יעשו כמעט טיפה יותר מאוחרת, כדי מה שנקרא שינה בשבת תענוג. אני לא יודע אם זה ממש הלכתי, אני לא רב, לא פוסק, אבל כמדומני שראיתי פעם או שמעתי פעם משהו בעניין הזה, אם ישנם תלמידי חכמים גדולים שמאזינים לנו, תשלחו לנו את המקור, ואז נוכל גם לזכות את המאזינים במקור של זה. שאלה הבאה, מה לעשות עם ילדה בת 11? חכמה ופיקחית מאוד, סקרנית ובעיקר בדברים שהצניעות יפה להם. ומביאה גם מידע מבית הספר, האם לדבר וכמה? תודה רבה. אנחנו יודעים שכל הנושאים האלו ששייכים לצניעות וכדומה, אנחנו, אם אנחנו לא מספקים מידע לילד בכלל, וכל פעם שהוא רק מעלה את הנושא הזה, או ששוטפים לו את הפה במים וסבון, כמו שאמרתי שיש כאלו שעושים, או שמשתיקים אותו וכן הלאה, אז מה שזה גורם, זה גורם לילד התעניינות הרבה הרבה יותר עזה וחזקה, ואז לא הרווחנו שום דבר. וגם הפסדנו הרבה. מצד שני, מה פתאום לשתף ילדה קטנה בדברים שהצניעות יפה להם? זה לא הגיל וזה לא מתאים. יש כלל אחד שאומר כך, אתה יכול, אתה צריך לספק הסבר בגבול מה שנפשו של הילד יכולה לסבול. אני כמובן לא אתן דוגמאות מעשיות בשידור, אבל הרעיון הוא כזה. נניח שילד שואל איזושהי שאלה, או מדבר איזושהי אמירה, או מביע איזושהי התעניינות, בנושא שאנחנו לא רוצים לדבר עליו, כל נושא שבעולם אפשר לנסח אותו בשפה נקייה, המותאמת לדרגתו של הילד. אני מנסה לחשוב על איזושהי דוגמה שאני כן יכול לתת אותה בשידור, אני לא מאמין שיש כזו. אז מאזינה יקרה, אם תרצי, תוכלי להתקשר באופן נפרד, אבל הקווים הכלי, אגב זה נוגע גם ללימוד הגמרא. נניח שרבא מלמד גמרא. יש הרבה רבנים, מגיעים לאיזושהי גמרא שהיא במרכאות לא מתאימה. אז פשוט מדלגים. אומרים לו, אנחנו מדלגים את הדף הזה. מה אתה עושה? אתה מדלג? הילד יושב בהפסקה לראות מה יש שם. למה דילגת? מה קרה? הרי אתה כל כך מקפיד על הסדר. מה קרה שדילגת? זה לא הרעיון. צריך ללמד את הילד בגדר האפשר. אפשר לנסח היום ומי שצריך עזרה אפשר לעזור לו בזה. לנסח כמעט כל דבר בעולם בשפה ברורה, נקייה, נעימה, שהילד לא מתחבר למשמעות השלילית שבדבר, אלא למשמעות השטחית יותר, שראויה לו לפי דרגתו, לפי גילו. אני מאוד מאוד מקווה, אני ניסיתי ללכת בין הטיפות, להסביר את עצמי ולא להסביר את עצמי, אז אם יש מישהו שעדיין יש לו ספקות, ולא הבין אותי באופן ברור, אז יוכל לשאול אותי בנפרד. הלאה. בני בכיתה ה, יש להם מבחנים של ושיננתם בתלמוד תורה. זה יוצר תחרות לא נורמלית. הילד מוכשר ברוך השם, יש לו ציונים מצוינים, אבל הוא לא מוכן בשלב זה להיבחן באופן קבוע. נבחן ומפסיק, נבחן ומפסיק. איך גורמים לו? כן להיבחן. אני פוחדת שזה יקבע לו לישיבה קטנה, והתדמית שלו לא תהיה טובה. יש לי גם חרדות מהילד הגדול ממנו שירד מבחינה רוחנית, והיום הוא ברוך השם בישיבה מוכרת ומציינת לבחורים כמוהו. מה אני עושה או עושה? האם להכריח או אולי להבטיח דברים ולמשוך אותו ללמוד ושיננתם, או לעזוב אותו לנפשו ולא להתעסק עם זה? מה שרוצה שיעשה. טוב, תראי מאזינה יקרה, יש כלל שאומר כך, כל דבר שאני עושה כנגד רצונו, לא רק של הילד, של כל אדם, לא רק שאיננו מתחבר אליו, אלא הוא מפתח אנטי. זאת אומרת, קודם כל סתם שאלה, מדוע, זו שאלה כללית, לא דווקא אליכם חלילה, מדוע החלטתם שילד צריך להיבחן כל כך הרבה? מה זה נותן לחיים? זה נותן ידיעות, נכון? זה נותן כיס. הוא יהיה גוען. גוען בתירה הולך במוח? לא. קודם כל זה הולך בלב. כמה אני מחובר חיבור פנימי ואמיתי לתורה? זו השאלה. הילד שלך יכול להיות שאין לו את הכוחות, אפילו הקוגניטיביים, השכליים, למבחנים כל כך רבים. וזה לא חיסרון. כי אם אני מקים תת, ואצלי הכי חשוב שיבחנו ויבחנו ויעשו ויעשו ויעשו, כמה כאלה יכולים להיות מתוך 100 ילד? כמה מסוגלים ללמוד כל כך הרבה בעל פה ולהיבחן? כמה? באופן טבעי, כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותם, לא בגלל שהם לא בסדר, לא בגלל שהם לא מתאמצים. כמה מוצלחים כאלה יש מתוך 100? בואו נהיה לארג'ים, 50 נגיד. אז מה עם ה-50 האחרים? תפורה? תקציבים ממשרד החינוך? בשר תותחים? בשביל מה הם בתלמוד תורה? הרי הם לא יכולים להגיע לשם. והם חווים תסכול על גבי תסכול, אז בשביל מה? זה יכול להוציא מהדעת, אולי זה דברים שאפשר לומר אותם ב-10:50 בלילה, ולא בשעה אחרת של התוכנית. אולי זה גם עונה על עוד שאלה שנשלחה פה, מתי מתקיימים השידורים של הרב ברזילי? רק בשעות חשאיות. על מה ולמה? אלא מה? יש לי תלמוד תירה של גאויני. אצלנו כולם, ילד בן 6 אצלנו כבר יודע חצי מסדר המשנייס, מה זאת אומרת? מרשים, לא אותי, כי אני מתעסק עם התוצאות של הנזקים הללו. אז אני לא בא להכניס את ראשי בין גדולים, ולא בא לחלוק על כל מיני שיטות ודברים, רק אני יודע למה יעשה שאת אותם 50 השניים זה הורס, לא שזה לא בונה אותם, זה הורס. אז אם הבן שלך משתייך לאותם 50%, תבחני טוב טוב אם זה מה שאת רוצה, ואת כותבת פה שכבר יש לך בן אחד גדול שכבר ירד מבחינה רוחנית, תבדקי אם זה מאותם גורמים. אם כן, שנית הדרך. לא כהוראה אישית, שוב פעם, כל התשובות שלי הם קווים כלליים. אני לא יכול להכיר לא את השואל, לא את אני יכול קצת להתייחס לשאלות, זה הכל, אל תיקחו את זה כתורה למשה מסיני, אני לא יכול להכיר אתכם באופן אישי, ויכול להיות שיש תנאים שמשנים את הסיטואציות וכו'. אבל בגדול זה צריך להיות הכיוון. אז שאת שואלת מה אני עושה, האם להכריח אותו? ודאי שלא. או אולי להבטיח דברים ולמשוך אותו? את שואלת? גם לא. כי את בתפיסה שלך אומרת, בני היקר, תראה כמה חשוב לי שתלמד, שאני מוכנה לשלם על זה, שאני מוכנה לקנות לך פרס. זה המבט שלך. המבט של הילד הוא בדיוק הפוך. תראה כמה שווה הפרס, שווה לך להתאמץ ולסבול בשבילו חודש ימים ולהיבחן ולהוציא ציון טוב, כי אז תקבל את הפרס. זה מאדיר בעיניו את הפרס, לא את הערך. את הפרס זה מאדיר ולא את הערך. הלאה אני עובר לעוד שאלה. כולנו שפוטים של הדורות הקודמים. אם אני לא גדלתי בביטחון עצמי, איך אתן ביטחון עצמי לילדיי? שישה סימני שאלה. עניתי על זה לאחת המאזינות לגבי הנושא של חום ואהבה, אותו הדבר על נושא הביטחון העצמי. אני לא מסכים עם האמירה הזו, כולנו שפוטים של הדורות הקודמים. מאיפה הבאת את זה? מהחוויה האישית שלך. לא בטוח שזה נכון. עד רבה ועד רבה. דווקא עד שחווית מהו חוסר ביטחון עצמי, כמה קשה לחיות עם זה, כמה זה מצמצם את תחומי החיים שלנו וכן הלאה, כיוון שאת חווית את זה בעצמך, את תדעי להעניק את זה לילדים, רק תלמדי איך עושים את זה, זה הכל. היום אפשר ללמוד, אך שרדרה, אם אפשר לקרוא לזה פעם, לא היו צריכים אותנו, את היועצים. זה לא איזה מיילה של הדור הזה, יש מעלה גדולה, שעכשיו יש גם יועצים. פשוט פעם לא היו את הבעיות, אז לא היה צריך אותנו. אבל בהחלט את יכולה ללמוד ולעשות את זה. לפני שנעבור לעוד מאזין, או מאזינה, אז יש פה תלמיד חכם ששלח לנו את המקור למה שציינתי. רמה באורח חיים סימן רש פי א'. והנה אני מצטט ממה שהוא שלח לנו, ונוהגים שבשבת מאחרים יותר לבוא לבית הכנסת מבחול, משום ותמיד, קורבן התמיד הכוונה, של ימות החול נאמר בבוקר. ואצל שבת נאמר וביום השבת. דמשמע איחור, זאת אומרת התפילות הן כנגד הקורבנות. נגד שחרית כנגד קורבן התמיד. התמיד שכל ימות החול זה היה בבוקר, ואילו בשבת ביום השבת, קצת יותר באיחור. באמת תודה מכל הלב למי ששלח את המקור הזה, ממש ממש יישר כוח, שאפילו בשעה כזו, המוח שלך כל כך הרני לציין לנו מקור מדויק. תודה רבה, נאמר לילה טוב למאזין או מאזינה שנמצאים על הקו. שלום. מאזינה, כן, בבקשה, אנחנו שומעים אותך.
שלום וברכה, רציתי לשאול לגבי ילד בן 6 שיש לו בעיה תחושתית חזקה מאוד והוא מטופל בזה, כאילו מטפלים שלחנו אותו לריפוי בעיסוק, ריפוי בדיבור וטווח ארוך לוקח הטיפול. בתכלס הוא נמצא בחברה של החברים שלו בכיתה ובחברה של המשפחה, הוא עושה את הבעיות, הוא נוגע בילדים קטנים, הוא שאת תינוקות, הוא רוצה לעזור להם, אבל בתכלס הוא שובט אותם כי הוא צריך את התחושה החזקה. ואז מה שקורה, או החברים, ההורים, זורקים אותו, אתה רק קורס, אתה רק מחיב לילד, ואני רוצה לדעת בתור הורה מה לעשות כדי שהוא לא ינזק מזה, כמו שצחות. דבר שהוא מרגיש מאוד דחוי וכולם מהירים לו.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. המערכת יחסים, תזכיר לי בין כמה הילד רק?
בן שש.
מערכת היחסים בינך לבינו, היא עמוקה, היא חברית, היא טובה מאוד, או בינונית או גרועה?
מאוד מאוד טובה. הוא מאוד טוב לו בבית, מאוד 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 טוב.
מעולה, מעולה.
מאוד אוהב את הבית, מאוד נמצא הרבה בבית.
אז הנה לך אחד מהרווחים הגדולים של הענקת חום ואהבה, כמה זה עוזר גם לטפל בבעיות של תחושתיות, ואני אסביר לך איך. אתה החבר הכי טוב שלו. האמא היא חברה הכי טובה שלו. יש לכם כוח פי אלף מכל המטפלים. אתם תיתנו לו בבית הדרכה. מה הכוונה הדרכה? הרבה מאוד פעמים אנחנו רק כועסים על הילדים. למה עשית ככה? למה פגעת בו? למה נתת לו מכה? למה אתה לא יושב יפה וכן הלאה? אבל אף פעם אנחנו לא נותנים הדרכה. אני אתן דוגמה. נניח ילד עשה תנועה לא נכונה, הפיל כוס מהשולחן ושבר אותה. למה עשית ככה? אתה לא יכול להיזהר? מי שרק מגיב ככה, הוא עושה עוול כפול לילד שלו. אחד, הוא מצייר אותו. שתיים, לא הוצאת אותו עם שום כלים לפעם הבאה, מה הוא עושה כדי שזה לא יקרה. זאת אומרת, צעקת עליי, אני מרגיש רע עם עצמי, אני איפלתי, שפחתי, שעברתי, אבל אין לי שום ביטוח שזה לא יקרה פעם הבאה. ויכול להיות שזה באמת יקרה פעם הבאה, ואז נצעק עליו כפליים. אבל אם נפלה הכוס ונשברה, אני אומר לילד, בוא ננקה ביחד, עכשיו בוא נלך לקחת כוס חדשה. בוא נניח אותה רגע על השולחן, עכשיו תראה. הכוס הקודמת הייתה מונחת פה, אתה רואה? קרוב ליציאה. אתה תמיד תדמיין כאילו יש שתי צלחות על השולחן בדמיון, ואתה שם את הכוס מעבר לשתי הצלחות, פנימה בתוך השולחן. עכשיו בוא, תעשה סיבוב כמו מקודם, תזיז את היד, אפילו תתקרב יותר, אתה רואה? הכוס לא נופלת, אתה לא מגיע אליה. פעם הבאה שאתה מניח כוס, תניח אותה ככה. נתתי לו הדרכה. עכשיו לפעם הבאה הוא מרגיש מוגן. יש לו את הדרך, הוא יודע את הכיוון. אותה דבר בתחושתיות. מה זה תחושתיות? הוא רואה חבר, הוא רוצה, הוא כזה רואה את כולם משחקים גולות, הוא רץ כדי לראות מה שלומך, פתאום בום, הוא נותן לחבר איזה סתירה. או איזה מכה אדירה על הגב, הוא לא מבין, אני רק באתי לשחק, רק באתי להיות חבר, מה הוא צועק, כבר רץ לרב להלשין אותי, מה עשיתי? הוא באמת לא מבין, ולצערנו הרב אין לנו כל כך הרבה זמן לטפל, אז גם צועקים עליו. אבל אם אתה כהורה תיתן לו הדרכה, ואתה תגיד לו, בוא בני היקר, אני אלמד אותך, כשאתה רוצה שחבר יהיה חבר שלך, בוא תראה איך אתה תופח לו על הגב, כדוגמה. נניח שזה הבעיה שלו.
אבל הוא לא יכול לצפוח, הצפיחה שלו היא חזקה.
נכון, ואתה תאמן אותו, אתה תהיה החבר, אתה תגיד לו, בוא, תן לי תפיחה על הגב, עדינה, הוא ייתן חזק. אתה תגיד לו, יפה, אתה עושה כמעט טוב, אתה תגיד לו, זה גרוע, כמעט טוב, קצת יותר חלש. תאמן אותו, ואל תהיה מתוסכל אם זה יהיה תהליך ארוך. זה המסלול שהקדוש...
השאלה שלי, אם בתהליך הארוך הזה אני יכול מתיים להגן עליו בתור אבא מפני התחיות של החברים או של האנשים מהסביבה שלו.
אתה יכול על ידי הצוות עד כמה שאפשר. זאת אומרת, הכלל אומר כך בכל דבר. אנחנו עושים את המאמצים שלנו עד הסוף, ומתפללים הרבה, וכל מה שלא הולך אחרי זה, זה רצון השם, זה המסלול שהקדוש ברוך הוא קבע לו לטובתו האישית. אומר הרב דסלר, ראי החיים נתתי לפניך. את עובדות החיים אנחנו לא קובעים. אף אחד לא קובע לאיזה משפחה להיוולד, לאיזה מצב כלכלי, באיזה עיר, מי יהיה אבא, מי יהיה אמא, מי יהיה סבא, מי יהיה סבתא, באיזה עדה אני יהיה ומה יהיה המראה החיצוני שלי, אף אחד לא קובע כלום. ראי אנוכי נותן לפניך היום את החיים. כל עובדות החיים, אני נותן לפניך עובדות. תרצה או לא תרצה, זה החיים. מה הציווי שלך? מהמקום בו שמתי אותך, אפילו אם הבאתי את הנשמה הזו מהקדוש ברוך הוא למשפחת פשע, באזור של פשע, מהמקום שלך, העבודה היחידה שלך זה, ובחרת בחיים. תהיה מתקדם, תעשה משהו אחד קדימה, מהמקום שבו אתה נמצא. אז אתה משתדל לעשות את המאמצים שלך, להסיר ממנו את כל המכשולים, במה שאתה יכול. כל השאר שנשאר, זה הקדוש ברוך הוא נתן את זה לפניו, זו ההתמודדות שלו, אתה עושה את המקסימום לעזור ולהתפלל עליו, תרגיש הכי רגוע שבעולם, לא ייתכן לעולם שהבן שלך ייפגע מזה, יסבול מזה, או יצא עם איזה תסביך בגלל זה. לא ייתכן לעולם. הקדוש ברוך הוא לא עושה רע. זה המסלול שלו, לך איתו, בעזרת השם תצליחו. אני חייב לסיים איתכם, כי ממש אנחנו בעוד דקה וחצי נפרדים. יש כאן עוד שאלות, רציתי לשאול לגבי ב-8 מכיתה ג', רק השנה התחיל משניות, יש פה גם באתר, לא נשתלט על זה בתוכנית הזו. בעזרת השם נקווה שיהיו לנו עוד מפגשים, אנחנו בדרך כלל נפגשים עם ספירת העומר, בין המצרים. תוכלו לפנות אליי בכל ימות השבוע דרך אתר אתגרים בחינוך, תוכלו לפנות לתיבת המייל האישית אברהם פעמיים M18 ב-gmail.com. מספר הטלפון האישי שלי להתייעצויות בבקשה אך ורק בין 10-12 בלילה, 058-405-2000, 058-405-2000. נספר לכם שביום ראשון הקרוב הרצאה במודיעין עילית בנושא בעיות רגשיות והתנהגותיות באולמי בני הישיבות בשעה 8:30, ועוד הרצאה ביום שלישי הבא בקריית גת באולמי אור החיים רחוב ענתות 9 מטעם מוסדות אוהל מרים. נאמר לכם שיש לנו את פרויקט ליווי התתים, בעלי מוסדות שרוצים ליווי הם יוכלו ליצור איתנו קשר באופן אישי או למנהלת המשרד 054-847-87-06. תודה רבה לכם על האזנתכם, תודה רבה אדירה לסגי פרמוטר הטכנאי היקר ולדוד קליגר, שלא נח לרגע עם כל השאלות שלכם. תודה לכם ושיהיה לכולם שבת שלום ומבורך.